עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103
צהריים טובים, אנחנו עושים עכשיו קצת הפסקה, הפוגה של שעה מכל החדשות, למי שרוצה קצת להתעסק עם משהו אחר, קצת אסקפיזם. נדבר על פיצה לקראת חג שבועות, נדבר על האם מותר לשמור קמח במקרר, גם על מחקר שבדק מה הכי חשוב לאכול נגד נשירת שיער, ועל הקשר בין הליקובקטר לנשירת שיער. גם נדבר על זה שאורך רשימת הרכיבים לא בהכרח אומר משהו על איכותו הבריאותית של המוצר, וגם מתכון לאייס קפה דיאט קוקוס. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל-0552-103-103 או לשלוח הודעה ל-054-70-103-70. עכשיו שימו לב, אני עושה היום ניסיון, מאחר שהרבה הרבה הרבה מאזינים לא מספיקים לעלות לשידור, אז אתם יכולים לכתוב את השאלות שלכם בוואטסאפ 054-70-103-70. מי שלא יעלה לשידור, אני אסוף מהוואטסאפ הזה עוד כמה שאלות, ואחרי השידור נעשה לייב בפייסבוק שלי. 5 דקות אחרי סוף השידור אני אתיישב ואני אענה על עוד שאלות. אתם מוזמנים להצטרף בפייסבוק שלי אחרי התוכנית לכל מי שלא הספקתי. עכשיו אפשר להצטרף כמובן לשידור כרגע, לשידור חי, גם בפייסבוק של הרדיו ולקבוצת פייסבוק של הרדיו שלי. אני פה עם העורכת והמפיקה מאיר פרץ, אחראי על השידור בני שאולסקי, עורך הדיגיטל אסף חרמוני ועורך הפייסבוק איתי ניקסון. אוקיי, אז חג שבועות, עוד כשבועיים וחצי אם אני לא טועה, אבל אנחנו כבר יכולים להתחיל לדבר על כל מיני מאכלים שקשורים לחג הזה, ופיצה איכשהו נקשרת, כי היא נחשבת למאכל חלבי אהוב ואהוד. אז בהמשך לפינה שהגשתי אתמול בתוך ערוץ 13, לא הספקתי להגיד הרבה ואני רוצה להרחיב עכשיו, כי הפיצה היא כבר מזמן לא סתם בצק עם רסק עגבניות ומוצרלה, יש מלא סוגים של בצק, כאלה שמקופלים בסוף עם בפנים גבינה וקרסט וקרנץ' וצורת ההגשה שונה, ובכל מיני עם גלוטן, בלי גלוטן, כל מיני סוגים של פיצה ממש מעניינים, והרבה משום מה חושבים שזה חטא. גם הורים לילדים קטנים אומרים, פיצה לא כדאי כל יום, כי זה איכשהו כאילו לא בריא. אז קודם כל, אם אנחנו מתייחסים לילדים, אני כבר רוצה להדגיש שאני לא רואה שום הבדל תזונתי בין אם אתם נותנים לילד פיצה, לבין אם עשיתם טוסט בבית, לוקחים פיתה, שמים גבינה צהובה, מה ההבדל? אין הבדל. לפעמים, אתם יודעים מה, לפעמים יש הבדל, כי בסוגים מסוימים של פיצות שלא נגיד את שמם, נראה כאילו הם מופיעים את הבצק בתוך תבנית מלאת שמן. אתם יודעים על מה אני מדברת, אבל לא בכל המקומות זה ככה. אז קודם כל, בוא נחשוב על מה טוב בפיצה, ואני מתחילה מהבצק, כי אם הבצק היה מקמח מלא ברשתות, אולי יש מקמח מלא להזמין, אז אין לי שום דבר רע להגיד על פיצה אם הבצק היה מקמח מלא. עכשיו, מאחר שהוא מקמח לבן, אז ככל שיש יותר בצק, זה פחות בריא. הבצק עבה יהיה תמיד פחות בריא מבצק דק. אז אני חושבת שגם לחלק מהאנשים הבצק דק יותר טעים, כי אז מרגישים יותר את הגבינות ואת התוספות, אבל כדאי לדעת שזה עדיף גם בקלוריות וגם בריאותית. עכשיו נדבר על עוד 5 יתרונות לפיצה. קודם כל, במשולש פיצה אחד, בממוצע 9 גרם חלבון. זה ממש יפה, שימו לב, זה דומה למה שיש ב-100 גרם גבינה לבנה. במשולש פיצה יש בין 200 ל-300 מיליגרם של סידן, אם זה גבינה כפולה, זה אפילו 400 מיליגרם סידן, שזה בין שליש, רבע לשליש מהתצרוכת היומית המומלצת, למבוגרים, ואפילו יותר מזה ממה שצריך לילדים, בערך חצי ממה שצריך ליום. עכשיו, כדאי להגיד כאן שבמוצרלה אין צבעי מאכל סינתטיים. גם בגבינות אחרות, אם יש צבע מחל, הוא ענת, או זה מופק מקורב סגול ברוב המקרים. במוצרלה גם כמעט שאין לקטוז, סוכר החלב, שהרבה רגישים אליו, כמעט שאין. מי שרגיש למוצרי חלב לא צריך להימנע מגבינות קשות. עכשיו, מה עם רסק העגבניות? גם הוא מכיל ליקופן, הליקופן הזה יותר זמין לגוף, מרסק עגבניות שהוא עבר בישול, בהשוואה לעגבניות טריות אפילו. הרסק הליקופן הזה הוא יעיל נגד קטרקט, חשוב לעיניים שלנו, יעיל נגד סרטן מסוגים שונים, בעיקר סרטן ההרמונית, בקיצור יש לפיצה מלא יתרונות. מה עם הקלוריות? במשולש פיצה הט, אוי, אמרנו, לא נורא, בצק עבה גבינה כפולה, יותר מ-400 קלוריות, 2-3 משהו שלו, שם כאלה, שימו לב, זה כמו דיאטה של יום שלם. אבל אם זה בצק דק, בכל החברות, רשתות, אז כ-150 קלוריות בלבד, אפשר עם סלט גם בזמן דיאטה. לסיכום הנושא, פיצות זה פאסט פוד, אבל לא ג'אנק פוד. ואם אוכלים פעם בשבוע, בטח שזה בסדר גמור ולא מזיק. אוקיי, אני יכולה לעבור לפינת החקלאי? כן. היום בפינת חקלאי השבוע אני רוצה לדבר על מלפפונים. אף פעם לא דיברנו על המלפפונים, ומשום מהם נדחקו אצלנו לפינה, למרות שמלפפון הוא חלק מלפפונים. מאוד מאוד חשוב ואולי אפילו הכרחי בכל סלט ירקות ובטח שבסלט הישראלי. אפשר לקצות אותו דק 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 בלי שיצאו ממנו נוזלים כמו עגבניה למשל. הוא עשיר בחומצה פולית ובכלורופיל, ושימו לב למשהו מגניב נוסף שמצאתי על מלפפון, יש בו יותר מים, הוא מוצק, אבל יש בו יותר מים מאשר בחלב פרה נוזלי. במלפפון אחוז מים יותר גבוה מאחוז המים בחלב. ובגלל אחוז המים הגבוה, גם יש בו מעט מאוד 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 קלוריות, ובהחלט אפשר לקרוא לו ירק חינמי. תאכלו כמה שאתם רוצים. עכשיו, לאחרונה יש הרבה סוגים של מלפפונים, גם ארוכים כאלה, גם בייבי קטנטנים, וכדי ללמוד עוד, אני רוצה להעלות לשידור את יעקב יהודה, מגדל מלפפונים. שלום יעקב.
שלום, שלום.
מה שלומך?
בסדר גמור, תודה. אנחנו בעמק המעיינות עם 36 מעלות היום, שזה נעים מאוד, אבל בסך הכל בסדר.
וואה, איפה זה עמק המעיינות? באיזה מקום בארץ? אני לא יודעת
סליחה. על כביש 90 בין צמח לבית שאן.
וואה, טוב, ברור ששם יהיה לך חם.
טוב, אבל אמרתי, 36 זה בקטנה.
זהו, זה יכול להיות לך גם 46 לפעמים.
כן, את מדברת על מלפפונים, אנחנו שותים את המלפפונים ב-40 מעלות.
כשהייתי קטנה, זה היה סיפור כזה על כבשים שמולכות ואוכלות מלפפון במקום לשתות. אני זוכרת את הסיפור. תגיד, אני רוצה לשאול אותך, מה קורה עכשיו עם המלפפונים בארץ? איך אתם?
בסך הכל, גידול מלפפונים אצלנו הוא גידול קיצי.
אוקיי.
במושב ירדנה. אנחנו בדרך כלל מתחילים פה באיפשהו במרץ-אפריל, עד דצמבר, ואז שותלים את העגבניה בחורף. המלפפון הוא יותר גידול קיצי אצלנו.
אבל יש להשיג מלפפונים בחורף, מאיפה הם?
יש, כן, זה תלוי באזור. אצלנו בעמק המעיינות נורא קר בחורף. ואז זה גידול קיצי יותר חם, חמים.
נו בסדר, זה אז אל תתלונן על ה-36 מעלות אם יש לך.
לא, אני רגיל, נולדתי, זה בסדר, אני לא מתלונן. 36 אמרתי, 36 אני מקבל כל השנה.
כן, לא. תגיד, יש לי שאלה רגע. עכשיו, אם אני קונה מלפפון, איך אני יכולה להיות בטוחה שהוא ישראלי?
זו שאלה קשה, כי להבדיל מהעגבניה, את המלפפונים מביאים אותו דבר מהשטחים או מירדן, זה אותו דבר. בעגבניה למשל, אסור להביא את זה מהאוקי, צהלי כותרת הירוקים.
כן.
אבל במלפפון קשה להבדיל.
קשה, אני חושבת שאני מבדילה לפי הטעם, אתה יודע? אני חושבת שאני
מבדילה. הטעם כן, אבל אם את הולכת לחנות לקנות, אז לא תדעי.
אני לא יודע.
לפני הרכישה.
אי אפשר לראות אבל שהקליפה יותר חלקה, שזה אומר שזה יותר טרי ואז זה מישראל, כי כאילו זה לא עבר איזה זמן של הובלה או משהו?
אפשר להגיד, כן, מלפפון, אחד המרכיבים במלפפון, באמת, כשאת אומרת, שדיברת עליו שהוא טעים והוא מימים ומלא מים, ועשיר בכל מה שאמרת, זה לאכול את המלפפון תוך 3-4 ימים. ביום הרביעי והלאה, המלפפון מאבד מהערך הקלורי שלו לדעתי. עוד פעם, אני.
לא הקלורי, התזונתי.
אני מגדל מלפפון, אני מחזיק מלפפון בבית לא יותר משלושה ימים.
אני מרגישה בטעם של המלפפון, אני חושבת את המים שישקו, אם המים לא טובים, אני מרגישה את זה בטעם של המלפפון.
נכון, 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 נכון.
אז במה אתם משקיעים? וואלה.
את כבר יכולה, נכון.
אתה מזמין אותי לעבוד אצלכם.
לא לעבוד, לגרונומית, לראות איך אנחנו להשקות, זה אחד הבעיות, ההשקיה והאדישון במלפפון, את צודקת.
נו.
נכון, אנחנו מגדלים באזור שלנו, עמק המעיינות בעיקר, אין לה מים במים שפירים, מכינרת.
מה אתה אומר? איזה יופי.
אצלנו זה מכינרת.
אז זה הכי טעים.
זה הכי טעים.
אז רגע, אם זה מגיע לא ארוז, זה מגיע, אני מוצאת את זה במשקל, אני לא יכול, אם זה מגיע ארוז, איך קוראים למלפפונים אצלכם?
עוד הפעם, זה תלוי בעונה, כי יש כמה סוגי מלפפונים, כמו שאמר.
אוקיי, אוקיי.
זה תלוי במזג אוויר ובעונה.
נו.
אצלנו זה לא בייבי, יש מלפפון בייבי, כמו שאמר, אצלנו זה מלפפונים הממוצע של ה-20 סנטימטר, 18 סנטימטר באורך שלהם, ואנחנו קוראים להם, יש כמה סוגי מלפפונים, כמו רומי, נונם, ריף, וכל אחד הוא תלוי בחודש של השתילה שלו.
מה הכי כאילו קריספי? איזה סוג?
היום אצלנו זה הריף, הוא הכי קריספי היום.
אבל לא היה לי כתוב על זה מעיינות
ריף. לא, בזמנו חשבנו לעשות מותג, לרשום מים שפירים וכל הדברים האלה לעמק המעיינות פה אצלנו.
נו, מעולה.
ואז החבר'ה, החברים, החקלאים האחרים אמרו, יעקב, מה, אז מה אנחנו? לא כולם משקיעים במים שפירים כמונו. הרבה מים, אתה יודע, מים מוחזרים, מותפלים.
כן. או אלה של המסוננים, איך שקוראים להם.
בדיוק, לישוני וכל האנשים.
כן, שזה פחות טוב.
אבל אצלנו אין אצלי, לנו אין אפשרות כזאת, אין לנו. במושבים ירדנה בדיוסף, אין לנו מים אחרים. אנחנו רק
מקבלים
מים מהכינרת. הכי טוב, גם הכי יקר, אבל מצד שני.
בסדר, אני מוכנה לשלם יותר לקבל משהו טעים במקום לקנות איזה קילו, שלושה קילו, אני לא יודעת כמה שאני קונה, ואז לזרוק את כל הפח קילו טעים לי.
הלאה, אמרתי, הלוואי והיו כולם כמוך, אבל הצרכן הישראלי מחפש זה עכשיו בזול. זה הבעיה שלנו, זה אחת הסיבות שאנחנו הורדנו הרבה זנים, דרך אגב, גם של מלפפונים וגם של עגבניות. אחת הסיבות שהורדנו את הזנים הטעימים, מה שאנחנו אומרים, הם לא מספקים הרבה יבול, והם יקרים מאוד לגידול, אבל זה לא מעניין את הצרכן, הלוואי וזה היה מעניין את מה שאת אומרת, שזה היה מעניין את כולם שהם רוצים את הטעם ואת המיץ ואת האיכות, והיו מוכנים לשלם, נניח לא עוד הרבה, עוד שקל אחד אפילו.
אפילו
לא
כפול אני מוכנה לשלם. תגיד, אני רוצה לשאול אותך בחול נגיד, בהולנד אני הולכת, אני רואה מלפפונים, הם ארוכים פי שלוש, והם לא ממש טעימים.
לא, נכון, זהו, זה תרבות, שם רגילים, אנחנו אצלנו לא רגילים.
לא, אולי אני תוהה, נגיד, אם יש הרבה יותר מים, אז זה פחות טעים.
לא, זה סוג של זן, לא קשור. זה סוג של זן.
אוקיי.
זה לא קשור, זה סוג של זן. יש מגדל אחד בישראל שהתחיל לעשות את המלפפון הזה, כמו בהולנד.
כן.
אבל זה מנישות, ממש נישה, זה בקטנה.
כי שם הם קונים גם מלפפון אחד ליום וגמרנו.
נכון, לא כמו אצלנו הולכים קונים קילו שתיים
קילו שתיים ליומיים אצלי, קילו שתיים כל יום אפילו.
נו, את רואה אותם, אני אומר, הלוואי וכולם היו כמוך.
האמת, כן.
מלפפון זה לא מוצר, למען האמת, מלפפון זה לא מוצר שנצרח הרבה.
למה?
יחסית, לא כמו עגבנייה.
באמת?
פה הטעות, צריך לעשות זה יותר שיווק לדעתי, כן, כי המלפפון יחסית הוא זול פה בארץ אצלנו.
צריך לעשות יותר שיווק.
ממש.
אני אגיד לך מה אני עושה גם, אני שמה, נגיד, אני עושה לי קופסת ירקות, עכשיו יש לי קופסת ירקות. מעניין אם מי שרוצה לראות בפייסבוק, אני אוציא את זה מהתיק, שירו, ואני חייבת להגיד לך, אני שמה לי על זה תבלינים. אני קונה תערובת תבלינים, שמה מלפפונים, שיש לזה כוסברה עם ליים, אם אני לא יודעת מה. מי שרוצה לראות בפייסבוק, בבקשה, זה לדרך חזרה, הנה, הראתי. הרוב פה מלפפונים, אני שמה גם פלפלים כאילו את כל הירקות, ומהמם, מהמם, מהמם, כיף לאכול מלפפונים.
מה?
תודה רבה, רבה.
מה? אגב, המלפפונים זה ארוחת הערב שלי, אני לוקח לי 6-7 מלפפונים כל ערב, חותך אותם.
כן, סלט מלפפונים עם מלח, מיץ לימון, לפעמים עם שמיר קצת, מהמם.
נכון.
תודה רבה, יעקב יהודת, גם אני שמחתי, תודה רבה, ושיהיה לנו שבת שלום.
שבת שלום, כל טוב,
ביי. כל טוב, ביי ביי. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
האם מותר לשמור קמח במקרר? בטח שאפשר לשמור קמח במקרר, וגם כדאי. משתתפת בקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, אמרתי באיזושהי הזדמנות שאני שומעת קמח במקרר, אז היא הייתה נורא נורא מופתעת. מי שאומר קמח במקרר, כן, אז שאומרים תשמרו במקרר, למה לא? תסבירו לי למה לא. גם קמח מלא, גם קמח רגיל, כל קמח שיש לכם, גם סוכר, במקום שתשמרו בארון, ויהיו שם הנמלים, או אני לא יודעת מה אחרי כמה זמן, או איזה שהם חרקים, אם יש לכם מקום במקרר, תסגרו את זה היטב, אולי בקופסה, מפלסטיק, או לסגור פשוט בתוך איזה סקית ניילון, או סתם, אם זה סגור היטב, עדיף לשמור בטמפרטורה נמוכה, והמקרר אטום, לא ייכנסו לשם נמלים, זה גם לא טמפרטורה של רוב החיידקים, וזה נשמר יותר זמן, אני לא רואה שום סיבה למה לא לשמור קמח במקרר, כדאי לכולם, תקחו, לכו עכשיו, תעבירו את זה, תמצאו לזה מקום, לא משנה איפה במקרר, שימו את זה בצד, בלי לחוץ סגור היטב, שמה זה המקום הכי טוב. אוקיי, יש לנו מאזינה על הקו? כן. שלום.
מאיה?
כן.
מדברת לאה, מה שלומך?
היי לאה, מה שלומך את?
בסדר, שבשורות טובות, ירדתי 11 קילו.
וואו, בהחלט בשורות טובות, מדהימה, כל הכבוד.
תודה, בלי הרבה מאמץ.
את יודעת מה, אני לא שואלת אותך?
מה, למה אני לא באה לקבוצה שלך?
לא, 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 הפוך. אני לא שואלת אותך כמה זמן זה לקח לך, כי זה לא רלוונטי. את ירדת, וזה מה שמשנה. גם אם זה לקח לך שנתיים, וגם אם זה לקח לך כמה חודשים. מה זה משנה?
לא, זה לא ירד, לא לקח לי הרבה זמן.
גם אם זה היה לוקח שנתיים, זה לא רלוונטי. את עשית מה שאת עשית, התאמצת, עשית תהליך, ירדת, וזה יפה מאוד. כל הכבוד.
האמת היא שאני נמצאת אצל דיאטן, ואני רוצה, מקופת חולים, אני רוצה לבוא לקבוצה שלך כדי לדעת מה את חושבת.
אבל בסדר, לא נדבר על זה עכשיו.
בסדר.
אוקיי, יש הרשמה כבר לקורס. יולי, באתר שלי תמצאי את זה בקלות. לענייננו.
בסדר. שלוש שאלות. מה קוראים לשומן בטני? מה מותר ומה אסור? פחמימות. מה מותר ומה אסור לאכול כדי שלא ייווצר שומן בטני? בשאלה שנייה, איזה מזון אסור, בעיקר אסור, לאכול ביתר לחץ דם ראשוני?
קודם כל, גם בשאלה הראשונה וגם בשאלה השנייה, את משתמשת במונחים שהם לא טובים כמו מותר ואסור. אין מותר ואסור, יש כדאי ולא כדאי, משתלם או לא משתלם.
אוקיי,
אז קודם כל, כדאי להמעיט בצריכת פחמימות, בקטע של שומן בטני, וזה כולל את כל הפחמימות, בעיקר את הפחמימות הרעות, קמח לבן, סוכר לבן, חטיפים מתועשים וכו', עוגיות מתועשות, עוגות וכאלה. אבל גם...
לידות.
כל סוכר עדיף להמעיט בשומן בטני. שומן בטני נוצר כתוצאה מסוג של סינדרום מטבולי, עמידות לאינסולין, שזה נוצר רק מפחמימות, אין משהו אחר, אבל לפעמים זה גם כולל להמעיט את כמות הפירות שאוכלים, וגם את הפחמימות הטובות. שיבולת שועל ולחם מלא, זה יכול להיות פחמימה נפלאה, אבל כדאי להמעיט בהם, כדי להפחית שומן בטני.
אוקיי.
למית בהם זה אומר מנה אחת, אולי שתיים ליום, אבל שתדל ששאר היום.
יש לי שאלה, גלידה, מותר?
למה? מותר הכל, שוב אני חוזרת. אין מותר, אסור. מותר, השאלה מה עוד את אוכלת.
או שגלידה דיאטטית.
זה יהיה לך עדיף.
אני אוכלת פיטה ביס. פיטה ביס.
מה זה משנה? זה נקרא מנה אחת. פיטה מקמח מלא, חצי פיטה רגילה או פיטה קטנה מיני. זה נקרא מנה אחת. כמה שפחות זה שאת אוכלת פחמימות טובות, זה לא אומר שאת יכולה כמה שאת רוצה. לגבי השאלה השנייה שלך אותו דבר. כדאי או לא כדאי? עכשיו ירידה במשקל מתקנת לחץ דם, ובנוסף, בחלק מהאנשים, לא בכולם אני חייבת להדגיש, מלח עלול לחמיר מצבי לחץ דם, אבל לא בכולם. ולכן בחלק מהאנשים כדאי גם להמעיט בצריכת מלח. מה זה אומר? לא קשור למלחייה שאת שמה על הסלט או על פרוסה או משהו, יותר מזונות מעובדים. וזה אותו דבר בערך כמו התשובה לשאלה הראשונה שלך. כמה שפחות מזונות מעובדים, יותר טוב לבוא.
כמו נקניקים וכאלה?
כן. נקניקים גם חטיפים וכולי.
פסטרמה זה יותר טוב מאשר נקניק תנוצה?
כן, בהחלט. אבל כן, אבל את יכולה לראות פר מוצר, כי רשום לך להריזה.
בסדר.
יופי. תודה רבה, תודה רבה לך.
שבת שלום, להתראות,
תודה. שבת שלום לכולנו, ויש לנו עוד מאזינה על הקו? כן, שלום. הלו.
בסדר, יקירה, תודה.
זה המשפט למאירה, אז מאירה מתפקעת מצחוק מאחורי הזכוכית. הלו, את בשידור, כן. היא לא יודעת שהיא בשידור, תגידי לה. הלו.
הלו.
כן.
מיוש.
כן.
מה שלומך? איך את מרגישה?
אני מרגישה בסדר, אם אני לא אראה חדשות, אני ארגיש עוד יותר בסדר.
זה גם נכון, אז עדיף לא לשמוע.
עדיף לא לראות, לא לשמוע.
אומרת לקטין בצבא כבר חצי שנה, כן. לא מקשיבים לחדשות. אין מה לעשות, אחרת אנחנו נאבד את השפיות.
לגמרי.
חד וחלק, את משתדלת להתעסק בדברים אחרים טובים.
כן.
אוקיי, בואי, יש לי כמה דברים, אני שואלת קודם כל את השאלה הראשונה. אני מכינה...
לכי בבית... לפי הכי חשוב, ואז אם יישאר זמן על הפחות חשוב.
אוקיי, אני מכינה קרקרים ללא גלוטן.
כן.
והייתי רוצה לדעת אם זה משתלם קלורית, כאילו.
אז את זוכרת את המתכון ואני אעשה
לך? בטח.
אז תגידי מהר כזה ואני אעשה חשבון.
חצי כוס קוסמת ירוקה, אני מדברת על כוס מים קרים. חצי כוס קוסמת ירוקה,
כן.
חצי כוס עדשים אדומים,
כן.
חצי כוס טחינה.
טחינה גולמית?
כן, טחינה גולמית.
כן.
דרך אגב, מסום סום מלא, זה לבצק, אבל זה אני עושה את זה, ואחר כך אני מוסיפה לזה... שליש כוס גרעיני דלת, ושליש כוס גרעיני חמניות. ושליש כוס צומצום מלא.
קודם כל, תשלחי לנו תמונה, כי זה נשמע מדהים. ודבר שני, וואו, כמה יחידות לא יוצא לך מזה?
7,880,000. את לא מבינה, יש לי 4 תבניות.
לא, צריכה להגיד לי מספר, איך אני אדע לכמה
לך? לא, אין מספר, את יודעת, זהו, אני אראה לך את...
תני לי מספר משוער, אני לא יכולה לעשות חשבון אם את לא אומרת לי לכמה לחלק. אני יכולה להגיד לך את הכמות קלורות לכל ביחד, זה בערך 2,200. לחלק למה? 2,200,
אוקיי, 2,200, בסדר, פחות או יותר. אני אגיד לך גם מדוע. הרי שאני הופעה את זה, אני לא הופעה את זה, זה הופך להיות נוזלי. ואני עושה מזה דק 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 כמו נייר, הם ניירות, נייר.
אני אמרתי שזה נשמע כזה ממכר.
חבל לך על הזמן, ואת לא מפסיקה לאכול, ואז את אומרת לי שכל מה שאני אומרת לך עכשיו זה בערך 2,000
קלוריות. אני חייבת להגיד לך רק, את לא ספיקר, נכון? כי אני שומעת הד.
לא, לא, לא.
אוקיי, תשמעי, כל מה שאת שאלת אותי, המספרים רשומים לך על האריזה, את יודעת? את יכולה לעשות את החשבון הזה בלי בעיה, רשום לך על ה... קוסמת, על מה שאת לא שמה שם, שאת לא אמרת לי, על התחינה, על כל דבר רשום לך כמה קלורות ל-100 גרם, אז מה הבעיה שלך לשקול? חצי כל זה כ-100 גרם. את יכולה לעשות, את יכולה לשקול...
האמת, מהירה שזה יצא לי...
מה היה, קוראים לי?
מה היה, סליחה, יצא לי מעט. כאילו, את אומרת 2,000 ומשהו, לי אתה בערך 1,600 ומשהו, אמרתי, אוקיי, אני יכולה...
יכול להיות, יכול להיות שאת צודקת ואני הגזמתי למעלה, כי הכל אני מעגלת למעלה, אבל את שקלת את זה, את הכוס שלך. אני עשיתי חשבון ל-100 גרם לחצי כוס, יכול להיות שזה 80 גרם, ואת צודקת.
הבנתי, הבנתי. אוקיי. זה אחד. שתיים, יש לי כרוכיות שאני מכינה באופן קבוע. אגב, אני מכינה המון עוגות עוגיות, ואני לא אוכלת מהן מהפחד כדי לא לעלות.
איזה יופי שאת אמרת כרוכיות.
למה?
כי אף אחד לא משתמש במילה הזאת, זה מהמם.
אוקיי. אז אני עושה כרוכיות ככה, 4 כוסות קמח, 3 כפות סוכר.
שנייה, רגע. עכשיו אני לא עושה לך חשבון קלוריות, אני לימדתי אותך איך תעשי לבד.
וואי, זה ממש לא הולך לי, אני לא יודעת למה.
מה זה לא הולך לך? כתוב לך על הקמח, כתוב לך על הסוכר, כתוב לך על כמה, אתה עושה טוטל.
אבל יש
לי
את המאסטר שזאת יעת.
לא, אבל כבר נתתי לך תשובה ולימדתי אותך איך, אז את לא צריך עכשיו כל תוכנית לעשות חשבונות שאת זאת התשובה, את יודעת בבנת, את תעשי, ואם את לא תצליחי, משהו לא רשום לך לאריזה או מה, את גם יכולה לחפש אונליין, וגם אם לא, אז תתקשרי אליי. אחרי שלימדתי אותך, אני חושבת שאת יכולה. בסדר, תנסי.
אוקיי,
יופי.
אני מבטיחה לנסות ואני אשלח למהיר את התמונה של הקרקרים.
אני אשמח, כולנו נשמח ונעלה את זה בשבוע הבא, אבל עכשיו נשלח לה, לא בשבוע הבא ואז יש תוכניות אחרות וזה ילך לבוד.
בשנייה שאני מסיימת
לשוחח איתך. מעולה. את יודעת מה? גם תכין לי את המתכון, היא תעביר לי, ובלייב שאני עושה היום אחרי התוכנית, אני עושה לייב אצלי בפייסבוק, אני אוכל לבדוק לך אם עשית את החשבון הנכון ולענות לך...
על מה, על הקרוכיות או על הקרקרים?
על הקרוכיות, על הקרקרים, אני תילך, תשלחי את הכל.
אני אשלח את המתכון.
גם את החישוב שלך, יקירתי, ואז אני אענה לך בלייב. יופי, תודה רבה.
תודה לך, שיש שבת שלום, בשורות טובות.
כן, בשורות טובות, תודה רבה, ביי ביי. לפינת המחקר או עוד מאזינה? עוד מאזינה, שלום.
שלום, שלום, מה שלומך?
מה שלומך?
בסדר, בסדר. שלוש שאלות קצרות, נראה מה אני אספיק. שאלה אחת, לגבי שוקולד מריר, אני לאחרונה נתקלתי שמוכרים שוקולד מריר וכתוב עליו ללא גלוטן. יש לנו ממש?
את רצינית? טוב, תראי, הם יכלו לכתוב על השוקולד מריר מלא דברים שהם יכלו לכתוב ללא קולסטרול, ללא, אני לא יודעת מה, לכל מיני מילים.
אבל זה רק עניין שיווקי.
ברור, ברור.
אין בזה שום...
למה שגלוטן בשוקולד?
אין לי מושג.
גם אני מושג.
אמרתי, אני אשאל. אוקיי, אז שאלה שנייה לגבי...
אולי הם חושבים, הם חושבים שאם הם יכתבו ללא גלוטן בגדול על האריזה, אז הם יכולים לקחת על זה יותר כסף, משום מה.
לזאת, אבל באמת נתקלתי בזה. עכשיו,
אני ראיתי מיץ גזר שכתוב עליו ללא קולסטרול. מאיפה יהיה קולסטרול במיץ גזר? כותבים כל מיני שטויות, נו.
אוקיי. עכשיו, לגבי כבד.
כבד?
כבד אוף או כבד בקר. זה כבד אוף.
את אוכלת?
אז זהו, אני באמת רציתי לשאול. מצד אחד אני יודעת שיש לו את היתרונות של ברזל.
אין, אין, אין. פעם, תשמעי. כן. נכון שיש הרבה ברזל בכבד, ופעם, אם אישה בהיריון הייתה סובלת מאנימיה, לפני אני מדברת איתך שאימא שלי הייתה בהיריון שזה לפני 60 שנה, אם הייתה סובלת מאנימיה, אז היו אומרים תאכלי כבד.
נכון.
עכשיו היום לא צריך לאכול כבד, ועם כל החסרונות של הכבד, אם את רואה, יש לך חוסר ברזל, תקחי ברזל, מה הבעיה?
השאלה אם יש לו את היתרון רק בברזל או בדברים
כן,
נוספים.
כן, לא, אין שום יתרון בשום דבר. אני אגיד לך למה אני נגד כבד.
כן.
בלי קשר שאני צמחונית, זה לא קשור, בסדר?
כן,
לא קשור.
בסדר, אני יודע.
הכבד okay. שלנו גם כן, ושל כל החיות, זה איבר שאחד מהתפקידים החשובים שלו, זה שהוא מנטרל את כל הרעלים. מנטרל את ה... נגיד אם את אוכלת חומרים משמרים או ריסוסים עם כל מיני כימיקלים, ונגיד אם אתה, יש לך אכלת תרופות או משהו, או כל הדברים האלה, אז הכבד, אחד התפקידים שלו זה לנטרל ולפרק את כל, את כל הרעלים. אז כל זמן נתון, לא משנה מתי, שאת לוקחת כבד של בעל חיים מסוים, בכבד יהיה הריכוז הכי גבוה, של אם הוא קיבל איזושהי תרופה, או אם הוא אכל משהו לא תקין, או אם היה לו איזה משהו אחר שצריך לפרק, שם יהיה הריכוז הכי גבוה. אז אני לא מבינה למה בכלל לאכול את זה, ועזבי כבר אני לא מתייחסת לזה שיש לו כמות עצומה של קולסטרול, כי הכבד הוא מייצר ומפרק את הקולסטרול, אז יש לו גם כמות עצומה של קולסטרול, אני כבר לא אתייחס לזה, כי היום כבר לא בטוח שקולסטרול זה דבר כל כך רע, אבל... זה ריכוז מאוד מאוד גבוה של קולסטרול, בנוסף לזה את הריכוז המאוד גבוה של חומרי פירוק של רעלים ותרופות, אז למה? את יכולה לקחת ברזל של כמות נמוכה, כמו שיש בתוספי ברזל של ילדים, בתוסף ברזל של ילדים, סוכריית ברזל של ילדים, יש ברזל, כמו במנה של כבד, אז למה? למה לאכול כבד אני לא רואה סיבה.
אוקיי, אוקיי.
וחוץ מזה שאני צמחונית ולא לאכול חיות מתוך
זה. לא, בסדר, כמובן לא לצמחונים השאלה הזו.
כן.
אוקיי, הבנתי, תודה. עכשיו, שאלה אחרונה לגבי הנושא של גיל מתקדם, שזה אזור ה-60. יש איזה, לי באופן אישי, אני רואה שאני, גם אם אני אוכלת אותו דבר, אני איכשהו המשקל מעלה את הספרות שם.
כי אם את אוכלת אותו דבר, זה יותר ממה שאת שורפת, כי הגוף שורף פחות ממה שהיית צעירה, אז צריך להוריד טיפה את מה שאת אוכלת.
אז בכמה?
בערך לפי מחקרים, כ-300 קלוריות ליום להוריד. או לעשות הרבה הרבה יותר ספורט. מה להוריד? את האוכל המיותר כמובן, לא להוריד ביצה, ואת לא צמחונית, אז אני אגיד לך זה עוף או דג, ולא להוריד מוצרי חלב, כי אנחנו צריכים אותו עוף, כי אנחנו צריכים סידן לעצמות בגיל הזה, ולא להוריד ירקות, ובטח שלא שקדים אגוזים. אז להוריד את הפחמות הרעות, אם את יכולה. את מה שמיותר, מה שמיותר לגוף להוריד וזה יכול...
כלומר, 300 קלוריות, אז בעצם את כאילו באותו מאזן.
נכון, נכון בדיוק.
אוקיי, תודה רבה.
תודה רבה. ואנחנו עכשיו בפינת המחקר, שבדק על הדברים שהכי חשוב לאכול נגד נשירת שיער, ועל הקשר העקיף בין הליקובקטר פילורי לנשירת שיער. אז קודם כל, נשירת שיער או שיער דק, יכולים להיות מגנטיקה, מעונות השנה אפילו. ברור שמסטרס. אז נגיד שינויים הורמונליים כמו אחרי לידה, אבל אני לא אתייחס לדברים האלה כי המקצוע שלי זה תזונה, אז אני רוצה רק להעיר תשומת הלב לשלושה דברים חשובים. חוסר בחלבון זה הדבר הראשון. השיער נבנה מחלבון. הוא כל הזמן צומח ומתארך מחלבון. באוכל, אם לא אוכל מספיק חלבון, אין לגוף ממה לבנות את השיער, אז להקפיד על זה. דבר שני זה ברזל. מתקשר למאזינה הקודמת ששאלה על הכבד, אנשים שעוברים לפעמים לצמחונות ולא מקפידים על תחליפים לבשר ולדג, אז עלולים להגיע לאנמיה של חוסר ברזל ולנשירת שיער. והדבר שבדקו עכשיו זה על חוסר B12. B12 נמצא רק במוצרים מהחי, ביצה, בשר, דגים, מוצרי חלב. וגם כשאוכלים מספיק מאלה, אם לא אוכלים מספיק מאלה, אז ברור שחסר B12 ונשירה. אבל גם כשאוכלים כן מספיק מאלה, אם יש בעיות קיבה, כמו למשל הליקובקטר פילורי, אז עלולה להיות בעיה בספיגה של B12, ואז יש ירידה ברמה שלו ונשירת שיער. במקרים האלה, אם רואים בבדיקת דם שחסר B12, אפשר לקחת תוסף. לא הכל נספג, אבל מה שנספג עדיף, והעודף מופרש בשתן. אחרי הפרסומות אנחנו נדבר על אורך רשימת הרכיבים שלא אומר כלום. אני אגיד לכם על האייס קפה שעשיתי לי אתמול, דיאט עם קוקוס, ונמשיך לענות על שאלות, מה שאני לא אספיק, בלייב בפייסבוק שלי מיד אחרי השידור, אז לא ללכת לשום מקום. תודה שנשארתם איתי, והיום בפינת טוב לדעת על אורך רשימת הרכיבים. שימו לב, זה לא אומר כלום. הרבה פעמים אני שומעת אנשים שכותבים, וואו, הרכיב הזה, המוצר הזה עם רשימת רכיבים כל כך כל כך ארוכה, זה לא בריא, זה מתועס. אוקיי, יכול להיות, אבל יכול להיות שלא. אין שום קשר בין אורך רשימת רכיבים. עכשיו, אני כאילו רואה גם מוצרים שהיצרנים נורא מתגאים וכותבים לכם בגדול על האריזה, שני רכיבים בלבד, או ארבעה רכיבים בלבד. יופי, מה זה אומר משהו? לא, שום דבר. אני יכולה למצוא סוכריות עם שלושה רכיבים בלבד, שזה סוכר, צבע מאכל מסרטן ושמן בלתי מזוהה. זה בריא, זה שיש בזה שלושה רכיבים בלבד, זה לא אומר כלום. צבע מאכל זה כמו צבע טמבור של קיר, אבל בכמות יותר קטנה. זה אין הבדל משמעותי. מרשים לשימוש במזון כי זה בכמות קטנה, אבל גם תרופות זה בכמות קטנה, והצבעי מאכל האלה הם מסרטנים, הם בילדים גם עלולים לגרום להיפראקטיביות ולכאבי ראש ולכאבי בטן, וכמו ההיגיון שאומר לנו לא לאכול צבע של קיר, אז ברור שההיגיון צריך להגיד לנו לא לאכול צבע מאכל כזה, שאחר כך משאיר את הלשון כחולה או מה שזה לא יהיה. מצד שני, אני עשיתי השבוע לבן שלי עוגיות, עם איזה 30 רכיבים. כולם בריאים. אני אוהבת לשפוך קצת מכל דבר לקערה, אני לא מודדת כמה, אבל נגיד שיבולת שועל מלאה, וקמח שקדים, וקוקוס, וסומסום מלא, וקינמון, צ'יה, טחינה גולמית מלאה, ביצה, גרעינים לבנים, גרעינים שחורים, ועוד 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 ועוד. אז מה, זה פחות בריא כי יש שם איזה 20-30 דברים? לא! הקשר היחידי בין אורך רשימת הרכיבים לבריאות זה שאת הרשימה הקצרה יותר קל לקרוא. שם שלושה רכיבים, אוקיי, קראנו, הבנו אם זה בריא או לא. שם 20 רכיבים קצת יותר קשה, אבל אין שום קשר בין אורך רשימת הרכיבים לבריאות, ואנחנו אמורים לא ליפול בפח הזה, שימו לב. אוקיי, יש לנו מאזינה? כן? אוקיי, אז אני אעלה אחר כך על השאלות בפייסבוק. כן, שלום.
היי, דוקטור מאיה, מה שלומך?
היי, מה שלומך את?
בסדר. שתי שאלות, אני אתחיל עם החשובה כמו שאת אומרת.
אני בטח מדמיינת, אבל הקול שלך מוכר לי.
כן.
לא מדמיינת?
לא, כן, לא מדמיינת.
יופי.
כן, שאלתי, כן. ככה, אני רוצה שאתך לגבי קפה, אבל לאו דווקא על הקפה עצמו, אלא תהליך של ה...
אוקיי.
קפה. האם כשמכינים קפה עם קפסולות קפה, שמכילים, כאילו הקפסולה עצמה היא מאלומיניום,
שדעתי, כן? ועם פלסטיק גם.
כן. השאלה אם זה עובר לקפה, ואם זה מזיק.
אז אני לא יודעת לתת לך תשובה חד משמעית, אני יכולה להגיד לך שני דברים שקראתי. שלושה דברים אמת. אחד, זה כזה דבר, זה כאילו תיאורטית... אמור להיות יותר טוב מקפה נמסקי, כאילו תיאורטית, זה עבר פחות תהליכים, תיאורטית. אבל את צודקת לגבי האלומיניום, מאחר שזה עובר דרך, זה נהיה חורים שם בזה וזה עובר דרך. פלסטיק, זה עובר שם מים חמים. פלסטיק עם מים חמים זה לא טוב, חלקיקי פלסטיק עוברים לקפה ובהחלט נספגים בגוף, ואני לא מדברת רק על ביספנול A, החומר הידוע מהפלסטיקים, למיניהם, אלא על עוד כל מיני דברים מהפלסטיק שעוברים למים, במיוחד במאכלים חמים הם עוברים. והדבר הנוסף שעלה לפני כשנה, היה שמכונות קפה מסוימות, שעוברות כל הצנרת שלהם, אני משערת שמדובר בעיקר על המסחריות האלה הגדולות, לא ביתיות, אבל היה מחקר שהראה שדרך הצנרת המתכת של המכונות האלה, גם נספחים חומרים למים שעוברים לקפה. להגיד לך שזה בוודאות ככה, אני לא יכולה, לגבי כל מכשיר, או לגבי כל מכונה, או לגבי כל כוס קפה, אבל את צודקת. אם היה אפשר, נניח, והיית רוצה לעשות משהו יותר בריא, אז זה בלי קפסולות. זה שאת שמה את הגרעינים, זה תוכן, יורד לך לזה, זה יותר טוב. אבל להגיד לך שאני יודעת כמה, את יודעת בדיוק אני העליתי מחקר בקורס של דיאטה שלי בפייסבוק על זה שהם מצאו שיש בבקבוקי מים שאנחנו שותים מלא סוגים של פלסטיק. ואז אני כתבתי, אולי תעברו לשתות בבקבוקים ממתכת או מזכוכית. ואז פתאום אני חשבתי, מה זה יעזור לנו אם אנחנו עוברים לבקבוקים אחרים? הרי איך את אוכלת יוגורט? בתוך פלסטיק, נכון?
נכון, כן.
נו, יפה. ומה המכסה של זה? מתכת, נכון? אחר כך, מה הגבינה הלבנה? זה מגיע בתוך פלסטיק, זה עומד שם ממש. 3 שבועות, גבינה צהובה עוברת, מגיע בתוך פלסטיק. אנחנו כמעט חצי מהמוצרים שקונים ארוזים בתוך פלסטיק, אז איך אני יכולה, איפה אני יכולה לשלוט על זה פה? אני לא יכולה לבדוק הרי כל דבר.
אני בסוף.
נכון, ועכשיו זהו בדיוק, אז זה שתתחילי להסתבך על מוצר אחד, זה לא אומר שאין לך מלא מלא פלסטיקים ודברים מזיקים או אלומיניום או מה שזה לא יהיה, ממוצרים אחרים שאת כן אוכלת בתוך אלומיניום, ועלולים לעבור באותה מידה בדיוק, אין לזה סוף, אז את צודקת שזה עלול לעבור, אנחנו לא יכולים להוכיח את זה, לא יכולים לבדוק את זה, זה יכול להיות מאוד לא בריא, אבל גם זה שאנחנו נימנע מדבר אחד זה לא אומר לגבי שאר הבריאות שלנו, אז אין לזה, אין פתרון פה.
כן, הבנתי. אוקיי, ושאלה שנייה.
בקצרה.
האם פילאטיס מכשירים?
כן.
זה נחשב לאימון כוח, כי אחריו אני מרגישה תפוסה, אני בקושי הולכת.
כן.
וכמה ימים אחרי אני מרגישה תפוסה, וגם, מה גם שאנחנו משתמשות עם כל מיני אביזרים, כמו
אני מכירה, אני יודעת מה זה פילאטיס מכשירים. תשמעי.
לא, בנוסף למיטה אני מתכוונת. כן.
אז קודם כל, זה כן נחשב לאימון כוח, אבל אני חייבת להגיד לך שיש פה טווח מאוד מאוד גדול של הבדל בין אנשים, למשל, שישאלו אותי, נגיד סתם דוגמה, האם צעידה של חצי שעה זה אימון אירובי שהוא שורף ככה וככה קלורות? אי אפשר לדעת, מישהו בחצי שעה צעידה יתאמץ ויספיק איזה, אני לא יודעת כמה קילומטר, וחצי בריצה, ויזיע ויתנשף וזה וזה, ומישהי אחרת מדברת לה בטלפון תוך כדי, וזה בערך כמו ללכת בתוך הקניון ליד החנויות, אבל פשוט לא במזגן. יש טווח מאוד מאוד גדול, את יכולה על אותו דבר להתאמץ יותר ופחות, באותו שיעור של פילאטיס מכשירים, אם יש שם 5 בנות, אחת יכולה להתאמץ המון, ואחת תתאמץ פחות. בגדול זה כן אימון כוח, וזה שאת אחר כך מרגישה את השרירים תפוסים, זאת אומרת שאת משתדלת ואת מתאמצת, וכן זה נחשב לאימון כוח. במקרה שלך, אצל מישהי אחרת אולי פחות, אז התשובה היא תלויה בגודל המאמץ שמשקיעים.
אוקיי, תודה רבה.
תודה רבה לך על השאלות המעולות.
כן, תודה.
שתהיה שבת שלום. ויש לנו עוד מאזינה לקו, כן? מאזינה, היום מאזינות. שלום.
צהריים טובים, דוקטור מאיה רוזמן.
צהריים טובים, מה שלומך?
גם יפה, גם הופעה, ברכה.
תודה רבה, אני פחות הופעה. אולי גם פחות יפה.
בכיף. אני רוצה להתייחס מרשותך לקמחים המוכנים, מעובדים, הם נתחנים להפקה, כל הקטניות למיניהן.
מי אמר שזה מעובד? זה לא מעובד ברכה.
לא, לא מעובד, אבל כן, כלומר, קמח שהוא נתחן, קטניות שתחנו כמו...
נו, מה הבעיה עם זה? נו, מעולה זה.
נהדר, יש גם כמובן את הקוסמת וכינוע.
הכל עושים קמח היום.
יפה. והשאלה שלי היא, עד כמה שאני יודעת, בזמן בישול כינוע למשל ואו קוסמת, עולה בדרך כלל לאחר רתיחה מין קצף כזה, שאותי לימדו שחשוב להסיר אותו, כי אי אפשר לקרוא לזה רעיל.
תראי, לא בכינוע קוסמת אני לא ראיתי את זה, אני ראיתי את זה בקטניות, בעדשים, בגרגרי חומוס וזה.
יפה, במיוחד.
להגיד לך, תקשיבי, אני 36 שנים עובדת בתחום שלי, ואני לא מוצאת ממה נוצר הקצף הזה. אני חשבתי שזה תלוי בדרגת הניקיון, ואני שתפתי את החומוס, את הגרגרי החומוס, המון 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 פעמים, ויכול להיות שזה קשור, כי יכול להיות שכמות הקצף יורדת, אבל עדיין יש. עכשיו, להגיד לך אם זה רעיל או מה, אני חשבתי שזה לכלוך ועדיף בלי.
בדיוק.
אבל, כן, בדיוק. אבל כשעושים מזה קמח, זה תחון כל החלקים, יכול להיות שיש לך שם כאילו בפנים את הדבר הזה. אבל לדעתי, אני מבינה ברכה, אבל אני חושבת שאני לא יודעת אם שמעת את המאזינה הקודמת, אני חושבת שיש, כן, או אלומיניום או פלסטיק או מה שזה לא יהיה, יש כל כך הרבה, אני לא רוצה להשתמש במילים לא יפות, יש כל כך הרבה דברים לא טובים ולא בריאים ומזיקים במזון, שלהתמקד דווקא בזה זה נשמע לי לא מיותר, כי כאילו, אוקיי, תוכלי את זה, זה עוד איכשהו, זה הגיע מהטבע, גם אם זה קצת אדמה או קצת חול או מה שזה לא יהיה, אני לא יודעת מה זה, זה עדיף מפלסטיקים או אלומיניום או...
זה נכון.
כן, אז לא כזה נורא, אני בעד להשתמש בקמח קטניות או בקמח שקדים או בקמח כזה.
כן להשתמש, כי זה לא נעלם הרי לשום מקום.
אז מה, ומאיפה את יודעת, רגע, ומאיפה את יודעת שבקמח חיטה הוא בסדר? בדיוק שבוע שעבר עשיתי על זה שעל בצק עוגיות, את יודעת שבקמח חיטה, מצאו הרבה פעמים בבצק טרים, קמח חיטה, מצאו אי קולי ועוד כל מיני חיידקים גורים. אז מאיפה את יודעת שקמח חיטה לא מבושל, זה בסדר? זה גם כן לא בסדר. נו, אז מה זה משנה את לוקחת? מה שלא יהיה שם, זה עדיף על פלסטיקים.
זה נכון. חשבתי שפשוט אולי כדאי לוותר וכן להשתמש בזה.
לא, לא, לא. לא לוותר. קמח קטניות עדיף על קמח חיטה. קמח קינוע וקוסמת עדיף על קמח חיטה. חד משמעית. גם אם זה קמח מלא. יותר ערך תזונתי, אינדקס גליקמי יותר נמוך, יותר ברזל, יותר סיבים, יותר הכל.
אז זה אין ספק.
כן, פחות אולי מתאים בטעם.
היינו אך דרך אגב קמח שקדים, שהוא נראה לי חורה לבן, אבל הוא לא.
קמח שקדים בכלל קצצה.
תוכנים אותו יחד עם הקליפה הדקיקה.
אין שום בעיה עם הקליפה הדקיקה של קשר השקדים.
אין עם זה בעיה?
לא. תחפשי בעיות מקום אחר. בפלסטיק. תודה ברכה, תודה רבה. תודה רבה, היה כיף לדבר איתך שוב. ויש לנו עוד מאזינה על הקו. אוקיי, אז יש לי מקום לשאלה אחת מהפייסבוק, ועל כל מה שאני לא הספקתי, אז אני אדבר איתכם בלייב שאני אעשה מיד אחרי התוכנית, כמעט מיד נתנו לי 5 דקות לעבור מקום. אז ככה, משה שואל בפייסבוק, האם קפה שחור יותר משתן מנס קפה? שאלה מהממת. אז קודם כל חשוב להגיד כזה דבר, מי ששותה פעם ראשונה בחיים שלו קפה, אז הקפאין משפיע בצורה מאוד משמעותית על הגוף, מעלה את הדופק ממש ממש, שכמעט מרגישים שלפעמים בחילה וסחרחורת וממש לא טוב, מעלה את לחץ הדם, תיירנות, וגם בגלל עלייה בלחץ הדם, יותר נוזלים עוברים בכליה, יותר נוזלים מסוננים, ואז כמובן שיש יותר שתן. אבל חשוב לדעת שהגוף מסתגל עם הזמן לפירוק של הקפאין, ואז ברוב האנשים ששותים קפה הרבה שנים, אז הכבד מפרק כל כך מהר את הקפאין, שכבר לקפאין יש פחות השפעה משתנת, אם בכלל. מה התוצאה? שאפשר לספור את הקפה במסגרת הנוזלים היומית, מה זה אומר? שגם אם הוא קצת משתן, לא נורא, זה עדיין נחשב לנו לנוזלים, אם מישהי שותה, נגיד רק קפה, לא שותה מים. אני לא בעד, אבל קורה כאלה מקרים. היא אומרת, אני אין לי מה לספור בנוזלים. זה לא, את לא מיובשת, עובדה שאת הולכת הרבה לשירותים, והשתן שלך בהיר והכל בסדר. אז אפשר לספור את הנוזלים. עכשיו, לגבי השאלה של משה. בקפה שחור, P3, קפאין, מאשר בנס קפה. אז הוא יותר משתן, הוא יותר מעורר, הוא יותר משפיע. ההמלצות זה 400 מיליגרם קפאין ליום, נגיד, אז זה 8 כוסות נס קפה, אבל רק 3 כוסות קפה שחור, כי בקפה שחור, כפית קפה שחור, 120 מיליגרם. קפאין. אז עולה טיפה השאלה, באמת לגבי אם קפה שחור יותר משתן, אני חושבת שהתשובה היא כן, אבל שוב זה מאוד אישי, כי זה תלוי בכמה אותו בן אדם רגיל לשתות את הקפה. יש לנו מאזינה עוד שאלה, זה יופי היום מהירה, מאוד נדיבה איתי. דרך אגב, תודה מזי, כן, על היוי, שלחה לי את התמונות של הקרקרים שהיא דיברה על זה קודם. מזי, תשלחי לי את אופן ההכנה, כי זה מדהים. שלחת לי. מהמם, 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 מהמם. אנחנו נעלה את זה שבוע הבא, וזה יהיה מצוין. טוב, עוד שאלה שהגיעה לגבי הנושא שהתחלתי איתו היום, וזה לגבי הפיצה. מה עם הקולסטרול בגבינה צהובה? שאלה שאני מאוד אוהבת. למה? כי את מוזמנת עכשיו, אופרה, ללכת למקרר אצלך בבית, להסתכל על הגבינה הצהובה, מה רשום שם, כמות קולסטרול. כמות הקולסטרול ב-100 גרם של גבינה צהובה זה בערך 80. תחשבי שפרוסה זה לא 100 גרם, פרוסה זה 20 גרם נגיד, אז זה רבע. אז זה 20 מיליגרם קולסטרול. רק להשוואה, בביצה אחת יש כ-300 מיליגרם קולסטרול. מה זה אומר? שיש ב-10 פרוסות גבינה צהובה פחות קולסטרול מאשר בביצה. אני לא רומזת שקולסטרול זה משהו רע בשום אופן, אבל אני רק אומרת שצריך קצת סדר גודל. ואם בפרוסת גבינה יש בקושי 20 מיליגרם, עתירת שומן, יש 20 מיליגרם קולסטרול, זה לא נקרא שיש בגבינה צהובה קולסטרול. ואם יש לך בבית במקרה את הגבינה צהובה יותר דלת שומן, 15% או 9% שומן, שם יהיה לך עוד פחות, שזה בערך 7 מיליגרם, 8 מיליגרם, שוב רק להשוואה, בביצה כ-300 זה עלול להגיע בביצה לאונג'. אז קצת סדר גודל, גבינה צהובה היא לא נחשבת כמקור עיקרי לקולסטרול בתזונה שלנו, לא שקולסטרול זה דבר רע, אנחנו היום יודעים ש... קולסטרול זה לא הגורם הבלעדי הכרחי למחלות לב, אבל בגבינה צהובה אין שום בעיה לשלב את זה, גם אם יש בעיות של עודף קולסטרול בדם, גם אם מקבלים טיפול תרופתי נגד קולסטרול בדם, אין שום בעיה עם קולסטרול. אני מזכירה לכם שמי שלא הספקתי לענות לו, אני אמשיך לענות לכם בלייב פייסבוק, 5 דקות אחרי התוכנית, אני רק צריכה לעבור לי למקום אחר, אבל עכשיו אני רוצה לספר לכם על האייס קפה, עשיתי פוסט בקבוצת פייסבוק שלי, באונליין, עשיתי פוסט על אייס קפה, ערך דיאטטי, ואז אני רוצה, אני שמה מתכונים תמיד בפוסטים, חשק לי להכין לי אייס קפה, תקשיבו, יצא ממש, נהניתי מזה, אייס קפה דיאט ללא חומרים מזיקים. אז במקום לשלם במרכאות 400 קלוריות על אייס קפה בבית קפה, או במקום לשלם מחיר בריאותי על אייס קפה דיאט שמכיל סקרין או מרכיבים לא בריאותיים אחרים, שנמצאים בבתי קפה, אז תעשו בבית, שמתי בנינג'ה, כוס או קצת יותר קוביות קרח, כפית נס קפה, שמתי במקרה נטול, כי זה היה שעות אחר הצהריים, חצי כוס חלב סויה וניל, אתם יכולים לשים חלב רגיל וניל, קצת תמצית וניל, וכף קוקוס. מי שלא אוהב מתוק יותר מדי, זה מצוין ככה כמו שזה, ומי שאוהבת מתוק, כמוני, אז תוסיפי עוד טיפה סוכרלוז, אפשר באבקה, אפשר בנוזל. מפעילים את הנינג'ה, וזה נהיה כמו ברד כזה, שבהתחלה אי אפשר לשתות את זה, אלא ממש לאכול את זה עם הכפית, כי זה ממש חתיכות קרח. רק אחרי כמה דקות זה טיפה מפשיר, ואז זה נהיה נוזלי קר, ומסביע, מסביע, מסביע, בפחות מ-100 קלוריות. הרעיון עם התמונה שצילמתי אתמול, יעלו עוד מעט באתר של הרדיו. אני רוצה להודות למאיר פרץ, לבני שאולסקי, לאסף חרמוני ולאיתי ניקסון. אחרינו פרופסור רפי קרסו. עוד 5 דקות מוזמנים להצטרף אליי למענה על עוד שאלות בדף הפייסבוק הפרטי שלי. אני מקווה שתהיו איתי שם, כי אם זה רעיון טוב אני יוכל לעשות את זה עוד הרבה פעמים. ואני מאחלת לכולם שבת שלום. אין משהו אחר לאחל עכשיו. נשתמע שוב שבוע הבא.